פרק מ"א, כבר בפשט הדברים, הוא פרק פלאי בפשט. מה שהמהר"ל בנה אותו, הוא לא השאיר לנו הרבה אפשרויות חוץ מלהעמיק הרבה בדבר, כי הוא מנוי משני הפכים מוחלטים. אני חושב החלק הראשון של פרק מ"א מסביר את הדיבר הקדוש החמישי, כבד את אביך ואת אמך, ביחס לעילה. מדוע הדיבר הזה נמצא בחלק הזה של הלוחות? יתרית אמרה לו לפני שהתחיל את הדיברות הפרטיים כבר בפרק למדבר, והמילה החורזת והחוזרת על עצמה בחצי הראשון של הפרק זה המילה עילה. עילה ועלול. נכון, הוא התחיל אחרי שהוא ציטט הגמרא מקידושין, אז הוא אמר, הוא יתברך עילה לאדם שהוא עלול, ונקרא גם כן על האבות שם עילה. אחר כך הוא מדבר על האימא של רב יוסף, אז בצד מה האם נקראת עילה, נזכיר לכבד האבות שהם עילה פרטית. זה מה שמסביר פה כל הפרק, כל החלק הזה של הפרק, שכמו שבשבת אז למדנו שהעילה הוא פועל את הדברים הכלליים, כך דרך לפעת כבד את אביך ואת אמך, אנחנו לומדים שמציאות הפרטית היא לא במקרה, אלא ודאי גם היא מהעילה העליונה, לכן המצווה הזאת היא המשך גמור של מצוות השבת שלפניה, והמשך גמור של כל החמש דיברות הראשונות, והיא סיום הלוח הימני. כל זה היה טוב עד שהגענו לגמרא בקידושין של דמה בנתינה. כשהגענו לדמה בנתינה, נעלם המושג עילה, נעלם המושג עלול, החליף אותם המושג שכל. נכון, הוא אומר להעתיק את הגמרא בקידושין, והוא אומר באור עניין זה, החכמים באו לבאר עד כמה השכל מחיים מצווה הזאת. אין אקום מקיים מצווה שנצטווה עליה, רק מה שגזור השכל בלבד. והשכל גוזר לקיים את זה אפילו יש הפסד, והשכל גוזר וכו' וכו' וכו'. פרה אדומה, חוק לגמרי, אין השכל יכול לשים. כיבוד אביהם, השכל מחייב אותו, וכך הוא משיך עד סוף הפרק, ועוד מוסיף לזה שזה הכל בדין, שכך צריך להיות, ולכן לסב קיים את זה. אז בעצם יוצא שמצוות כיבוד אביהם, זה לא קשור בכלל לעילה, זה לא קשור לעלול, זה לא מעיד שום דבר למעלה, זה פשוט מצווה שכלית פשוטה, שבכלל אם היה את החטא השני של הפרק, ברור שהתחל להיות שייכת ללוח השני, שהוא כולו עוסק בעלול ובדברים הפשוטים והטבעיים לו. אולי כדי להשלים את גודל הפער, אז הוא התייחס למושג חוק ומשפט. פעם אחת באמצע הקטע הוא הסביר שחוק ומשפט זה פרה אדומה אל מול כיבוד אביהם. נכון, פרה אדומה זה חוק מוחלט, אין אפשר להשיג אותו, זה חוק. כיבוד אביהם, זה הספר חייבת אותו, זה משפט. אבל כשהוא סיים את הספר רבים מחילתה, שבמראה... כשסיים את הפרק, כן. בסוף הפרק רבים מחילתה, ממש בשורות האחרונות, שם שם לו חוק משפט ושם נסלעו, אומרת המחילתה, חוק זה שבת. משפט זה כיבוד אביהם. אם חשבת שפרה אדומה וכיבוד אביהם זה פער אחד מהשני, דע לך שגם שבת. וכיבוד אביהם זה פער עצום אחד מהשני. אז זה כנגד שמה שחשבנו בתחילת הפרק, שהדיבר החמישי הוא המשך של הדיבר הרביעי, ושבת זה כיבוד הורים, זה על אותו מסלול. אז הוא בא מסיים את הפרק ואומר לו, אם אתה כלום, אין שום קשר בין שבת לכיבוד הורים. שבת זה חוק, כיבוד הורים זה משפט, זה שני מערכים שונים. אז אני חושב ממש שזה כאילו שני פרקים שונים, שני מערכים כתבו אותה. את הפרק הזה, איך לראות מצוות כיבוד הורים, האם זה המשך ללוח הראשון, שזה חלק מהלוח השני, מה שדורש התמודדות עכשיו. בסדר עד כאן, אבל אנחנו דברים פשוטים, זאת אומרת, לא חידשתי כלום, כאילו כל אחד גם את הפרק.
זה לא
סתירה
ממש.
למה? מה זה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה דבר פשוט, מובן לכל יהודי, לכל גוי, לכל אדם באשר הוא אדם, ככה הדין מחייב, ככה השכל אומר. כמו שכיבוד הורים זה מעט העילה העליון, זה כשאני מכבד את ההורים, אני מבין שיש עילה לעולם, שהעילה הוא בכל הפרטים. למה צריך הקדוש ברוך הוא של כיבוד הורים? למה אתה מכבד ההורים? כי השכל גוזר, מה יש הקדוש ברוך הוא? אין הקדוש ברוך הוא. סב ימין גדול לו קדוש ברוך הוא. לא, אתה מנתינה ידע שיש אלוהים. לא ידע שיש אלוהים. למה עשה את זה? שכם החיים. המערב בסביר עד עכשיו רוצה להגיד שכרת הפרק, את המשך של הפרקים הקודמים, שיש עילה. והעילה הוא משהו שכן אותו במציאות. והוא מנהל את העולם. והוא ברא את העולם ומקיים אותו. לא רק את העולם בכלל אותו, גם את כל הפרטים הקטנים המדויקים של הדבר הזה. אז שבת היא נתנה לנו רובד אחד. כמו דורים בהמשך של זה את הרובד שני. סוף פרק הוא אומר, לא, לא, זה חוק וזה משפט, שאין דברים שקשורים זה לזה. אז לא, לא, לא ככה הגענו עד עכשיו, אני חושב. כי הוא ממש מתנגש איתנו סוף הפרק. בסדר? טוב, אז צריך קצת לחזור על הדברים על שם יסודם, ואז לנסות להבין מה רצה מאיתנו המהר"ל. המהר"ל בער שיש את הלוח הימני, הלוח הראשון, הלוח של העילה. הוא אמר שיש בלוח הזה 5 מדרגות מתוך 10, זאת אומרת יש לנו מושג שנקרא 10 הדיברות, זה תיאור של האידיאל האלוהי, איך הוא הולך ומשלשל במציאות, המהר"ל מה שהולך איתנו בארבעת הפרקים האחרונים צעד אחרי צעד, ולנסות להסביר לנו מושגים רוחניים מעולמות נסתרים, איך העילה העליון יורד ומופיע בתוך המציאות הפחותה. בנויך השם אלוהיך יתברר שיש עילה, שיש מקור, ולא יהיה לך יתברר שאין שום דבר במציאות שפועל שהוא לא מכוח העליון הזה, ואסור להפריד שום דבר ממקורו. בלא תיסה, בפרק למתת, אמר על ברר, שיש חיבור שמיים וארץ נשקי הדדה, יש חיבור בין העליון לבין התחתון, יש מושג שנקרא שמו יתברך, זה לא רק שיש עילה והוא משפיע, אלא ממש שמו שורה בתוך המציאות. ובפרק מהם, אמר לרד עוד שלב, ואמר, אחרי שבררנו מצד עצמו, את העצמיות, את כל היוצא מהשורשים, את העובדה ששמו מופיע במציאות, אז עכשיו צריך לעבור לברואים, הברואים עצמם גם קדושים ואלוהים, גם הברואים עצמם, הם מופיעים מכוח אלוהות. איזה בריאה? בריאה עליונה, קדוש ברוך הוא בראת העולם, שבת, מייסה בראשית, יוכיח לך ויסביר לך שיש בריאת עולם ויש דבר כזה שמישהו בראת העולם, אז גם העולם עצמו הוא אלוהי. בא לכאורה פרק מאלף ממשיך את זה בחלק הראשון שלו ואומר, לא רק העולם אלוהי, כל פרט ופרט במציאות הוא אלוהי. כל נקודה פרטית במציאות היא המשך ההשתלשלות. ואז בעצם הלכנו והבנו, אם כאן אני יוצא רגע את התיאור הזה של הלוח הראשון, כי כאן נגמר הלוח הראשון, אז הבנו איך מהמקור האלוהי יש חיבור למציאות, וגם המציאות התחתונה בכללותה ופרטותיה היא שייכת לאלוהות. רק כדי להקביל את זה קצת, כדי שהדברים האלה יותר יתבהרו, וזה גם יעזור לנו להבין אחרי כל את הפער, 10 מאמרות הופיע בהרבה ספרים, זה מקביל ל10 דיברות, נכון? זה מקביל ל10 המכות, בסדר? 10 מאמרות שבהם נברא העולם, מראה בעצמו נזכיר בתוך הפרקים, ככה רצה להכניס את זה נראה לרמוז קצת. שבעשרה מאמרות דברי העולם, זה מקביל 10 דיברות, זה מקביל 10 מכות. נכון, יש בפרדס של רבי משה קרדוורו, אז הוא דן בשאלה, מי אמר שיש מושג כזה נקרא 10 ספירות? אולי אין דבר כזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה? אז מה זה 10 מכות? מה זה 10 דיברות? אז מה זה? תסתכל לתורה, זה ברור, זה הכל. אז זה הכל אותו דבר. אז בואו נקביל רגע את הדבר הזה רק בשביל מה שלמדנו עד עכשיו, אני חושב שזה יעזור לנו להבין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם ברא אותו ככה. המאמר הראשון זה בראשית. נכון, הרי כתוב רק 9 פעמים ויאמר אומרים חז"ל, מה המאמר העשירי שבו נברא העולם, זה בראשית. בראשית זה עוד לא נברא כלום בפועל, זה מצד העובדה שיש אלוהים. כן? בראשית, ברא אלוהים, יש אלוהים, קודם כל יש אלוהים. אחר כך הבריאה הראשונה של אלוהים זה ויאמר, זה המאמר הראשון, אז זה מקביל ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. יש אור, מאיפה האור מגיע? רק מהמקור העליון. האור הוא לא המקור בעצמו, האור מופיע מהמקור העליון. אלוהים ברא את האור, האור אומר למציאות, אדם יכול לפגוש את האור ולחשוב שהאור זה כוח עליון, חלילה נתק את האור ממקורו העליון, הוא רק הופעה של משהו שעומד מאחוריו. אבל יאמר הבא, זה יהיה עירקיע. נכון, מה זה יהיה עירקיע? זה החיבור משמיים לארץ, יש שמיים, יש ארץ, יש נקודת מחבר ביניהם, זה לא מנותק הדבר הזה. יש רק יש מחבר בין שמיים לארץ, יש שם השם, זה כזה היחס של הכבוד שלמדנו בדיבר השלישי. אחר כך הדיבר, המאמר הבא, אחרי שיש יאיר רקיע, זה כבר ביום השלישי, זה יקבוע המים ותראה יבשה. זאת אומרת, כל המציאות כולה הייתה מלאה מים, כל המציאות כולה היא חומרית, שאין בה שום תזוזה, שום תנועה, שום פעולה, אם כל העולם נשאר מלא מים, כמו באוקיינוס, זה עולם טבעי שלא מסתדם בשום מקום, פשוט תקוע כל הזמן. ברגע שיש יבשה, יש נקודת מרכז, מכוון, שממנה הכל מתקדם, ואת יש נקודה אחת מרכזית בעולם, גם מקטנה כמותית, אבל היא איכותית רבה, שבה יש לנו נקודת מורה, שהמציאות יכולה להתקדם ולנוע קדימה, ולא להיות תקועה במציאות הטבעית. זה המקבילה של שבת. ומתוך זה, ויומר החמישי, זה בתוך היום השלישי, יש עוד ויומר, זה תדשי הארץ דשא. כל עץ שם מאוד מאוד מודגש, כל עץ למיניהו, עץ לזרע, נכון, אני לא זוכר שאתה פסוקים מפורש, אבל כל עץ לזורע למיניהו, אפשר לפתוח פה, יש פה בטח בסוף הזה בקריאות, זה עוד מגיע ביום השלישי בסדר של הקריאות של בראשית. תגיד לי. אז כתוב, היום אלוהים תדשי על שדה שעשב מזריע זרע, את פרי עושה פרי למינו, אשר זרבו על הארץ, וכך היא גם הוציאה בפועל, מזריע זרע למינהו, עץ עושה פרי אשר זרבו למינהו. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שאנחנו מתקדמים, הבנו באופן כללי שיש יבשה, שהיא נקודת ההתפתחות העולמית. אז כנגד הדיבר החמישי שאנחנו עוסקים בו עכשיו, יש את המאמר החמישי בבריאת העולם, שהכל הוא למינהו, כל פרט ופרט, זה בהשגחה האלוהית המדויקת, זה כל זרע, זה בדיוק לפי המין שלו, כל עץ ולמינהו. אז זה לכאורה החמש מאמרים הראשונים, גם בימים אגב, בין שלושת ימי הבריאה הראשונים, שלושת ימי הבריאה האחרונים, אז זה גם מחולק ככה, שיש חמש מאמרות בשלושה ימים הראשונים, חמש מאמרות בשלושה ימים האחרונים, אז זה החמש המאמרות המקבילים לכאורה לחמש הדיברות הראשונות. כנגד זה, אז גם אפשר לברר את עשר המכות, בעשר המכות אגב זה הולך בדיוק הפוך, זאת אומרת, בניגוד למאמרות ולדיברות שבהם זה מתחיל מהנקודה הכי עליונה ומשתלשל למטה, אז בעשר המכות זה הולך הפוך, זה מתחיל מהנקודה הכי תחתונה ועולה עד למעלה. זאת אומרת, המקבילה לענות להשם זה מכת בכורות, ששם נפגשים עם המקור האלוהי, נכון? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ולילה הוא השם עובר בתוך מצרים, זה הנקודה הבולטת בתוך המכת בכורות. מכת חושר זה כמובן כנגד היאור. בסדר, כנגד מה שהסברנו ביהי אור, שהוא מקביל שלא יהיה לך, שאם אתה מנתק את האור מהמקור האלוהי, אז כמובן יהיה לך חושך, לא יהיה לך שום מקור, ולפי זה הרבה, זה כנגד הדיבר השלישי, שהרבה הוא ניסה בין שמיים לארץ, נכון, הרבה עשה חושך גדול בעולם, אבל לא מצד שבוטל האור, אלא מצד שיש מסך מבדיל בין שמיים לארץ, זה כנגד הרקיע, זה כנגד המציאות הזאת של שם השם לא מצליח להופיע בעולם, והברד, בפעם הזאת אני שולחת כל מגיפות עליי בקרבו, זה כנגד הווריומה של היבשה, שכל היבשה מתמוטטת במכת הברד, שום דבר לא יכול לשרוד במכת הברד, וכנגד השבת ששם מתברר שבעצם אין לעולם שום יכולת להתפתח, זה המכה מהסוף, זה המכה האחרונה בעצם, כל שאחריה לא משפיעות על המציאות, כמעט, הנקודה שלהם זה לא שמשפיעות על המציאות, החושך לא עשה שום שינוי במציאות, בסדר? ומכת הבחורות הרגן שמסוימים, המציאות יכולה הייתה להמשיך להתקיים לכאורה כל מי שנשאר, וגם הרבה, עיקר העבודה בהרבה זה לא שהוא אכל את כל הירק, הוא אכל רק את מה שנשאר לפלטה, לא הנקודה בהרבה שהוא אכל, הוא כך לא היה מלא אכול הרבה, אלא הנקודה שהוא חיסה את כל עין הארץ, זה הנקודה בו. ומכת הברד עניינה שאם כסח אז כל המציאות, המציאות מתכסחת כולה, אפשר לפתח שום דבר, זה כנגד הדגש של השבת שיש למציאות לאן להתקדם אל מול העולם הטבעי. איך מחלקים את המכות? שם מתחדש לנו חידוש גדול. שרבי יהודה נותן בהם סימנים, ואומר דצה חדש באחב. זאת אומרת, היה מחלק את המכות לשש וארבע. זאת אומרת, יש אפשרות לחלק את העולם לא רק לחמש חמש כמו שהתרגלנו, אולי אפילו לא לשבע שלוש כמו שהיה אפשר להבין טוב במערל, ששלוש דיברות הראשונות זה כנגד המקור האלוהי, ואחר כך יש שבע דיברות כנגד המקורות, נגד הצדדים התחתונים של המציאות, אפשר לחלק גם שש וארבע. וזה נראה לי פתח, נכון, למה שרבי יהודה נותן לנו סימנים, הרי כידוע רבי יהודה לא צריך לתת לנו ראשי תיבות, אנחנו מסתדרים לבד, אפשר לתת ראשי תיבות גם בלי רבי יהודה, כנראה גם הצורך של רבי יהודה שנותן לנו סימנים זה להדגיש את המדרגות שיש בתוך עשר המכות, אז זה תצא חדש באחר, רואים שהוא חילק את זה בצורה כזאת, שיש על 3-3-4, זאת אומרת שה4 המכות האחרונות הן יחידה, וזה לא 7-3 או 5-5. אז אחרי הקדמה הזאת, אני חושב שאחתור לפרק שלנו, ולנסות להבין, אנחנו בערנו רק, אומרים שצפית הפער העצמו של פרק מ' בין הרישה שלו לסייפה שלו, שהרישה שלו זה על דרך ההשתלשלות האלוהית, הסייפה שלו זה על דרך הדין והשכל התחתון. אז מתוך זה אפשר לראות עכשיו את המבט על הדיבר החמישי, איך אפשר לראות אותו באמת בשני סדדים שונים. הסדר הנכון של הדיבר החמישי, שזה מה שמבאר בתפילת הפרק הזה במערל, זה שזה המשך של ההשתלשלות של המקור האלוהי לתוך המציאות, דרך העילה לעלול, ודרך העלול הכללי לכל עלול פרטי ופרטי. זה נדמה לי משהו רומז, הוא פותח את הפרק עם הסיפור על רב יוסף, שהיה קם מקמי שכינתא דעתיה. כן? יש לרב יוסף מפגש עם האלוהים. איך אני נפגש עם אלוהים? אלוהים זה מקור עליון, אלוהים זה משהו נסתר, זה שמו מופיע בעולם, על איך הם מופיעים, איך אני נפגש עם המציאות האלוהית? אני נפגש דרך המפגשים התחתונים שדרכה שם השכינה שורה. נכון? אנחנו אומרים את זה גם על שם ייחוד, מי שאומר, לא יודע אם כולם אומרים, אבל מי שאומר על שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי, אנחנו רואים שיש את זה בין קודש בריחו לבין שכינתי, קודש בריחו זה המקור האלוהי, ושכינתי זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להשכין שכינתו במציאות, להופיע במציאות. אז רב יוסף, זה נראה שמתכוון פה אמר על לרמוז, הוא נפגש עם השכינתי. זאת אומרת, אי אפשר לפגש עם הקדוש ברוך הוא ישירות, אבל העולם שלנו הוא עולם כזה, שבו שכינה מתחברת לנבראים. זה הלשון של המהר"ל פה. כמו שאמא מתחברת לבנה, שכינה מתחברת לנבראים. אז הצד של האמא, זה תמיד הצד היותר קרוב לאדם, הצד שיותר קל לפגוש אותו, לכבד אותו, לאהוב אותו וכו'. אז זה הצד של השכינה שהולך מופיע במציאות. זו הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא העליון, הוא מתגלה אליי דרך העלולים הפרטיים. אני יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כשאני רואה את אמא, לא כל ראייה של אמא משמע פה, זה דווקא הראייה הראשונה, אחרי שהיא נפטרת ממני ומתגלית אליי, אז אני רואה שיש עליי השגחה אלוהית. השגחה אלוהית היא גם כלפי, הנה יש לי אמא שדואגת לי, יש לי אמא ששומרת עליי, יש לי אמא שמחוברת אליי. זה בעצם הופעה קטנה של השכינה הגדולה שמתחברת לאדם. אז זה המהלך הזה שהמהר"ל מתחיל איתו את הפרק, ונדמה לי שזה המהלך המרכזי של המהר"ל כהמשך לפרקים הקודמים. כנגד החוקרים שחושבים שהפרטים הם במקרה. נכון? אני לא יודע לגמרי למי המהר"ל רומז פה, הוא לא נקט שם. בדרך כלל כשהמהר"ל לא נוקט שם, אז לא יודע בדרך כלל, יש שתי אפשרויות. או שזה באמת חוקרים שמחוץ לדת ישראל, או שזה בתוך דת ישראל, אבל מפאת כבודם הוא לא רוצה להזכיר אותה. כן, כמו שיש ביאור הלכה בשין מם שמדבר על הבעל התניא, נכון, על שכנו חרב, הוא לא רוצה להגיד שזה הוא, אז הוא אומר יש פרשים, הוא חולק עליו שמה, אז הוא ככה גם נראה במהר"ל, שלפעמים כשהוא אומר יש חוקרים מדעתם, אז כוונתו לחוקרים בתוך האומה הישראלית, אבל לא רוצה להזכיר, ליבי אומר שפה מתכוון הרמב״ם.
המהר"ל רוצה להתעניין,
כן, נכון, אבל לפעמים יש כאלה שהוא לא רוצה. כן, באבן עזרא הוא מעיר עליו בצורה מאוד חריפה כידוע. אבל עדיין גם בכבוד. אחרי כל החריפות, עדיין יש לו כבוד לאבן עזרא. אני חושב, ליבי אומר לי שפה הוא התכוון לרמב״ם, אבל לא רוצה להזכיר את הרמב״ם. ככה נראה לי. אבל אני לא יודע 100%. אבל יש כאלה חוקרים מדעתם, שהם אומרים יש, העילה מופיע בטח דרך המציאות הכללית, אבל לא דרך הפרטים. אז זה אומר המהר"ל, זה בדיוק דיבר כיקבד תביך ותימך. בא להגיד לנו את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרט ופרט, לכל אדם יש כידוע אבא אחר ואמא אחרת, אי אפשר לעשות פה משהו כללי במובן הזה, יש אבא אחד של כולם, זה המובן הכללי, אבל זה מופיע לכל אחד ואחד בהשגחה הפרטית המדויקת עליו, לפי האבא שמתאים לו, ובעיקר האמא, שהיא כידוע גומלת את הילד והמטפלת בו, והיא מתאימה לו, והיא קשורה אליו בכל ליבה. ולפי זה אפשר להבין משהו, נכנס עכשיו להסביר את משהו לא רוצה להסביר בתחילת הספר, שיש מצוות שמפורש בהם למה אני טבלך דווקא במצוות האלה של כיבוד ההורים ושילוח הקן. אומר המהר"ל, זה בעצם אותה מצווה. מה זה שילוח הקן? זה ההתייחסות לאימא. כן, יש שם אימא. וכשאני מקיים את האימא הזאת, אז אני נותן למציאות להמשיך. לכאורה, צריך לשאול פה המהר"ל, אם אתם זוכרים את פרק ו', המהר"ל, מי שם את ההסבר? כן, המהר"ל שם הביא את הסבר של הרמב״ם, ומאוד מאוד חלק עליו. לכאורה, עכשיו הוא חוזר על הסבר של הרמב״ם. כי מה הסבר שם הרמב״ם? הרמב״ם לקח כידוע את הצד של התנאים שאומר שלא גורסים את המשנה להלכה, ולכן מילותיו של הקדוש ברוך הוא זה רחמים, והמציאות היא צריכה לפעול, ואתה אל תפריע לה לפעול, צריך שאמא תגדל את הילדים שלה. והנה המהר"ל, בעצם מה שהוא אומר פה, באמת אני חושב שזה בכלל לא מה שהמהר"ל אומר פה, כי המהר"ל הוא מחדש לנו ככה, הוא כבר אמר את זה בפרקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא מקיים את העולם. ורצון, לשון המהר"ל פה כנראה שהכוונה, שהאדם הוא צריך להמשיך ולקיים. כך הוא כתב פה, אצלי זה בקוף כ"ז שורה חמישית בשמאל, אבל זה בתוך הקטע פה שמסביר אותה למה. אני אתם לך אומר, מאחר שהוא דבק בקיום המציאות. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, שתי שעות לפני שם אומר, כאשר נמצא העולם לשם יתברך, אבל עכשיו הוא דבק בקיום המציאות.
כאילו דבק במידה של הקדוש ברוך הוא?
בדיוק. זאת אומרת, מה הגזרה? אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא חמים אלא גזרות, זאת אומרת, הגזרה היא שאתה תדבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תפיסת הרמב״ם אפשר להבין אותה איך שהמהר"ל פחות מבין אותה, איך שהוא הסביר פרק ו', ושהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שלום על ישראל, אל תתערב, אל תפריע, העולם יסתדר לבד. המהר"ל אומר חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, הוא משגיח על כל פרט ופרט, הוא כל הזמן מקיים את המציאות, הקדוש ברוך הוא מקיים את האמא עכשיו, והוא קורא לך להצטרף אליו, הוא אומר לך, תעזור לי לקיים ביחד איתי את האמא. בסדר? זאת אומרת, הרמב״ם רואה לפי הבנת המהר"ל, שוב, הכל זה הרמב״ם לפי הבנת המהר"ל. אם זה אכן הרמב״ם גם פה, ולפחות בפרק ו', הרמב״ם לפי הבנת המהר"ל רואה את הנתק בעצם בין שתי העולמות. יש את העולם הזה, שהעולם הזה הוא עולם סגור, אולי כמו שמענו פרק א', הוא מסתדר מצוין, אל תפריעו לו. והמהר"ל אומר חס וחלילה, צריך לקדם ולקיים כל הזמן את העולם הזה. בת מלך יורדת לאירוני, הנשמה יורדת לגוף, כדי להחיות ולרומם ולקיים את המציאות הזאת כל הזמן, כל הזמן בעמל בלתי נפסק. כשאתה מכבד את ההורים, כשאתה משלח את האם, אתה בעצם מקיים את רצון השם בעולם, אתה עוזר לו לקיים את הניסים. הקדוש ברוך הוא יצר עלולים פרטיים, דרך עילות פרטיות, ואתה עוזר לקדוש ברוך הוא לייצר את היחס הנכון בין עילה לעלול, בין מציאות שנבראה למציאות שהולכת ומתקיימת. לכן האב והאם הם סיבה אל המציאות, הם לא העלול, הם לא העילה עצמה, אבל הם סיבה, הם עילה פרטית. נדמה לי שבמערל יש הבדל בין עילה לבין סיבה, שהעילה זה העילה במהות שלה, כמו שהוא יותר מכוון בהקדמות, בהקדמה לנצר, וגם קצת בתפארת, והסיבה זה סיבה טכנית יותר. אבל מכיוון שהם עלולים פרטיים, אז אתה עכשיו עוזר לקדוש ברוך הוא לקיים את המציאות. גם בסוף הקטע הוא חזר כמה פעמים לקיים את המציאות הזאת. המשלח האם דבק, ממש בחמש שורות האחרונות של הקטע הזה, המשלח האם דבק בקיום המציאות. שאינו נותן להם על בנים ועד החורבן הקן, וזה שולח האם דבק בקיום המציאות. המציאות צריך אלו שניים דיין נותנים, אתה צריך אל קיום, כל מה לקיים את המציאות. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ומכאן ואילך יש תפיסת הרמב"ם, העולם מסתדר לבד, ואתה אל תפריע. אתה צריך להיות רחמים, אתה רחם, אל תפריע. אלא הקדוש ברוך הוא גוזר לקיים את המציאות. זה תלוי בך, אתה יכול לרומם לקיים את העולם. איך אני יכול לקיים? כי אתה המשך של הבריאה האלוהית. כי היצירה האלוהית המופלאה היא מופיעה גם בתוך העולם התחתון שלנו. העולם שלנו הוא עולם אלוהי, הוא עולם מקוים במדרגה אלוהית. זה יתברר לנו בדיבר הקודם באופן כללי, שהעולם שלנו הוא קיום אלוהי. יתברר לנו בדיבר שלנו עכשיו באופן פרטי, שהעולם שלנו הוא מקוים עד לפרטיו. כל פרט ופרט זה השקעה אלוהית. כל אמא ואמא פרטית, כל ציפור וציפור כאמא. לכל הקדוש ברוך הוא משגיח, ואתה עכשיו תצטרף ותהיה חלק מההשגחה והקיום הזה, זה תפקידנו בעולמנו. להצטרף בעצם לקיום הקדוש ברוך הוא את עולמו, שזה נותנה בנו הנשמה בגוף. עד כאן נדמה לי הביאור המסודר של המערל על המדרגה הזאת כחלק מהלוח הראשון שיש חמש מדרגות באותו לוח. ומה עם הלוח השני? זה פרק מבית.
הכיבוד של הכיבוד הורים, הכיבוד של הגלב פתיד, זה קצת כמו חבית עצמך, לא?
לא, כי זה בדיוק כמו שרוצה להגיד על רבי יוסף, שרבי יוסף אומר, הקדוש ברוך הוא מגיע. זה מי שהקדוש ברוך הוא ישגיח עליי. איך הקדוש ברוך הוא משגיח עליי? דרך שכינתו. דרך גילויים תחתונים. הקדוש ברוך הוא המקור האלוהי עליון, אני נפגש איתו, מה אני נפגש? עם האידיאלים האלוהים שהולכים ויורדים משתפלים לתוך המציאות. איך זה משתפל אליי למציאות? דרך אמא שלי. אז בעצם כשרבי יוסף רואה את אמא שלו, פתאום הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מגיע. לא קדוש ברוך הוא, זה אמא שלך. אמא שלי הגילוי האלוהי. איך הקדוש ברוך הוא משגיח עליי? הוא שלח את אמא שלי להשגיח עליי. אז הוא לא קם לכבודו, הוא קם לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את אמא כנציגת האלוהים בעולם. ולכן כיבוד ההורים זה דבר לא מובן באליו בכלל. במובן הזה. אף אחד לא יכול להעלות אותו בדעתו, אלא אם כן הוא מסייר אלוהים, אלא אם כן הוא מבין יצירה אלוהית עליונה, עליונה שהולכת ויורדת לתוך המציאות, ורק ככה אפשר להבין בכלל מה זה כיבוד הורים. ולכן אני אומר עוד פעם, אנחנו נשים פה רגע את הפרק הזה, במובן הזה, החלק הבא של הפרק הוא ממש הופך אותנו לחלוטין. כי כאן הלך והתברר לנו שלכבד הורים זה לעבוד ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא מבין שיש לקדוש ברוך הוא, אז אני לא מבין למה צריך לקום לפני אמא. כי אני לא קם לפני אמא, אין קום גם שכינת דעתיה. אבל אין שכינת דעתיה, ושומת הקם. ככה רצה המערל להסביר, שזה פה בעצם מסתיים פרק ממעלת והרבה מובנים, של המהלך של חמש הדיברות הראשונות, שיש עילה, ועל בסיס חמש ההשתלשויות האלה, שיש מקור, שאין שום דבר נפרד מן המקור, שיש למקור התגלות בהופעת שמו במציאות, שהמציאות התחתונה עצמה היא כבר אלוהית, ושכל פרט ופרט במציאות התחתונה אלוהית. ככה, המערל מסביר את חמש דיברות הראשונות, שזה כאמור מקבילה לחלוטין לחמש המאמרות הראשונות של בריאת העולם, ולך דיבר במכות, וזה כאן סביר המערב בספליטת הספירות, שאנחנו מסביר בלי שמש במושגים הקבליים, איך, מה כוונת המושג, השתלשלות אלוהית, מעלה למטה. אבל אז אומר המערב דבר מופלא. אבל תלמד הגמרא בקידושין, תראה שפה אפשר לטעות טעות מזעזעת. נדמה לי שכאן הוא לומד עכשיו את הפרק, החצי השני של הפרק, בדרך של הטעות שעלולה לנבוע מהתפיסה העולמית. כי הרגע אמרתי, לא רגע, לפני איזה 10 דקות, שאפשר לקחת את המכות, ואפשר לחלק אותם ל-6 ול-4. אפשר לקחת את הדיברות, ולחלק אותם ל-4 ו-6. 4 הדיברות הראשונות, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני לא יודע כלום. חוקים, נכון? שבת היא חוק. כל שכן הדברים שמעלה, כך סיום אמרת הפרק, אמרנו, שבת זה חוק. אבל מי כיבוד הורים? זה דברים לא אישים, דברים פסיכיים, זה אני יכול לקיים ולעשות כפשוטו. אז אפשר בטעות להבין שהיכולת לקיים את ששת הדיברות התחתונות זה גם בלי עילה. זה מצד השכל. השכל גוזר ומקיים. פה אמרנו בחלק הזה של הפרק, המילה שכל אין הפכה להיות המילה המרכזית. השכל מחייב, השכל גוזר, הכל זה שכל. שכל זה העולם הרוחני שיש לאדם מצד עצמו. איפה אלוהים בקטע הזה? אין אלוהים. לא צריך אלוהים. למה אתה מקבל דורים עשיו? מה זאת אומרת? זה הדין, זה דבר פשוט. מה, מישהו אלה בדעתו לא מקבל דורים? זה המצווה היחידה, נכון, אומר פה שוב, זה מצוות עשה היחידה שאפו מקיימים. כי אפו מקדוש למה קצת לא תעשה, אמרנו פעם קודמת, אין להם חיו לפעות עשה, אבל זה מצוות עשה, שהשכל גוזר. מצוות עשה פשוטה, אז למה קיימים אותה? לא בגלל שיש אלוהים, בגלל שהשכל גוזר. עד כדי כך, הוא אומר, חוק ומשפט, שבת, כל מה שלימדת אותי עד עכשיו, וחוקים. בסדר, חוקים אני לא מבין, אבל משפטים, זה דבר פשוט. נכון, הוא סיים את הפרק, ואני חושב שזה הכל רמוז במשפט שהוא סיים את הפרק. הוא אומר במשפט האחרון של הפרק, ומזה תבין למה מצוות קבל את אביך ואת אמך הדיבור החמישי, ומשם קיבל עשיו כוחו. מה זה משם קיבל עשיו כוחו? עשיו את הכוח שלו לא מקבל מהמדרגות העליונות, הוא לא שייך למדרגות העליונות, הוא לא עסוק בהן. אומות העולם שייכים לששת ימי המעשה. הם שייכים לשש המדרגות התחתונות. נכון, כידוע, כשפרעה מקבל את המכה השישית על הראש, אז נגמר באמת. משם כבר השם מכביל את ליבו. חמש מכות ראשונות השם לא יכביל את ליבו. אבל אחרי המכה השישית כבר צריך להכביל את ליבו, אחרת רם שחרר בני ישראל. למה? לא, הוא למד על זה, הוא הבין, תודה רבה. אני גמרתי, קח את בני ישראל מפה, אני לא מקבל להחזיק אותם יותר. אם הקדוש ברוך הוא שולט בששת הרבדים התחתונים של המציאות, בששת צדדי המעשה, בשש הלווים שאומות העולם קיבלו עליהם, אז זהו, אנחנו לא יכולים יותר מול האלוהים הזה. אלה מגיע בארבע המדרגות האחרונות. ארבעת המכות האחרונות זה לא בשביל המצרים. צריך להכביד את לב פרעה כדי שאפשר יהיה לתת להם עוד ארבע מכות, אבל זה לא בשבילם, זה בשביל מי ששייך לארבע המדרגות העליונות של הדיבות. זאת אומרת, זה תפיסת העולם כפי שהיא משתרשת, ויש בה כמובן רצון אלוהי. זאת אומרת, איך נבין שזה רצון אלוהי מוחלט, שככה זה יהיה. כל הלוח השני, זה לוח נורא נורא שכלי. מה, לא תרצח, צריך להגיד את זה בעשרת הדיברות, אני יודע לא לרצח. נכון? אתה יכול להגיד לי, לא תרצח, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז זה לא ידעתי. הוא אומר, אמרה, לא, זה לא כתוב בדיברות. למה? כי זה לא עניין. אתה לא תרצח, זה לא רוצה. אם אתה רוצה להגיד בצלם עשה את האדם, זה חידוש גדול. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, לא תרצח, ולא תגנוב, ולא זה לא ברור, לא? הם פשוטים, קבל את אביך ואת אמך, זה שכל גוזר. זאת אומרת, כל ששת צדדי המעשה הם דברים שיכולים לעמוד חלילה בפני עצמם. למה חלילה? כי אז הם מאבדים את כל המקום שלהם. כי אז כיבוד הורים נהיה כיבוד הורים תחתון.
זה שזה יכול לעמוד בפני עצמו
כאילו. זאת אומרת, זה מדרגות שיש להם מקום בעולם מצד עצמם, אבל קבל את אביך ואת אמך זה בדיוק הדוגמה לזה. אבל אם תלמד אותה מתוך השתלשלות האלוהית העליונה, תגיע למדרגות אחרות לגמרי. תבין את השכינתה שאתה תוכל להתחבר, אבל את המדרגות התחתונות, תקבל את אביך ואת אמך, עוזר לנו לדבוק במדרגות העליונות. איך אני אפגוש שכינה? אומר רבי יוסף, דרך אמא. אבל מי שלא רוצה לפגוש שכינה, בסדר, אז אין לו עניין בשכינה, אבל אתה בוא מחבר. יכול, זה לא במקרה שפה זה הכל כיבוד אב, ושם זה
שכינתה דעתי.
כן.
כי אני רק מדבר על כאילו שהילה זה קדוש ברוך הוא ואב,
נראה לי שבחצי השני של הפרק כל הזמן רואים אבא, נכון? גם דמה בנתינה זה היה כלפי אבא וגם אסף זה היה כלפי אבא, לא כתוב שאסף קיבל את אמא שלו.
לא, אבל יש שום
כל
שאומר, וזה...
כן, ובחצי הראשון של הפרק הוא יותר הסביר את אמא, הוא אומר בצד מה האם נקראתי אליו, לא שאלה גמר. כן, אז אני חושב שזה קשור לשני הצדים שאנחנו מסבירים. זאת אומרת, אם בכלל ביחד בין אבא ואמא לילד, אבא זה תמיד המודל, הדמות הגדולה בפני עצמו, הוא המקור. והאימא היא המקבלת, האימא היא המפשרת, האימא היא המעבירה, היא המתווכת בין אבא לילד. נכון? עוד אין לכם ילדים כל כך גדולים, אבל כשילד גדול הוא צריך לדבר עם אבא, אבל הוא צריך לגשת שישר לאבא, אז הולך לאימא, שתעזור לו. אימא, תקשיבי, אבא לא רוצה, אבא זה, למה זה ככה? כי אבא זה עירה. אתם זוכרים, אבל לא, אתם לא הייתם כאלה. אתם הייתם... האבא זה עירה, והאימא זה אבא, זה קיקי, נכון? האבא יש איזה דמות מאוד מאוד גדולה. אז כשאתה רוצה להשתמש בכיבוד הורים, כדבר עצמאי, זאת אומרת, אני מכבד את ההורים, למה? כי ככה צריך, מי אתה מכבד בעיקר? מי אתה ירא? מאבא. האבא זה האדמות, המודל, הגדול, הוואו. לא בפחד, דווקא, גם יראת הרוממות, זה כלפי אבא. אז לכן איסה, עבודה בלטינה, זה אבא, זה כי זה עצמאי, כי זה המקור. אבל דווקא אצל רבי יוסף, איך הוא מקמי שכין את הדעתי הזה באימא, למה? כי אימא היא המתווכת, היא הנקודת הגיבול. לכן, אם שמתי לב, אחרי שהמהר"ל רשם על האימא, אז הוא רמז שיש פה דברים עמוקים. אם כי הדברים האלה נראים מבוארים בעצמם, כן, מה הבעיה? רבי יוסף קם לפני אימא, איזה יופי. אין דבר כך, הם דברים עמוקים. אני מתכוון פה, יש בה מושגים כאלה בקבלה של אבא ואימא, תמיד האימא זה הצד התחתון יותר, הצד של המתווך, של הקבלה, שעוזרת לנו לקרב בין הדברים הרחוקים. אז הכוונה היא, איקו בכמי, אני איך אני אפגוש את האבא הגדול, הקדוש ברוך הוא אבינו, נכון, הוא לא אימנו. נכון, הקדוש ברוך הוא אבא, ככה אנחנו פונים אליו פחות, לא יודע, אבינו מלכנו. כן, גם הנושים, לא שמעתי שהם קוראות לה הקדוש ברוך הוא אמא, הם קוראים לו אבא, תתה. אבל מה מועסקי, לא שמעתי פעם דבר כזה שמישהו קורא הקדוש ברוך הוא אמא.
שמעתי.
אה, שמעת? אה, לא חוזותינו. שמות אחרים, יש אלוהים אישה, כן. כן, אלוהים זה, ואז מה עושה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה בעיקר, גם אבא הוא כזה כמובן, אבל זה יותר בולד דרך האמא. לתווך ולקפל ולקז'ר על הפער לעליון. איך אני ניגש לדיבר הראשון, לנוי חשם אלוהיך, איך אני ניגש לשם? איך אני ניגש לפגוש את שמו בעולם? דרך המציאות התחתונה. מה אחי? העילות הפרטיות. אמא. לכן החלק השני של הפרק זה הכל הופך את זה למקור. מה בעצם עלול לקרות כאן? ומה קורה כאן בפועל? זאת אומרת, אנחנו פוגשים את זה, את הדיבר השישי, ויכולים להפוך אותו לדיבר היסודי. משם קיבל אסב כוחו. אסב יונק מהדיבר השישי. לא כמונו שאנחנו יונקים מהמדרגות העליונות וכו'. כן, זה מוכר.
אבל מסתכן, למה לא להגיד שזה שתי מדרגות?
כן, בדיוק, מצוין, זה יהיה מדרגה נוספת, זה דבר נפלא.
אבל מה לא מתאים בזור בתור סכן?
כן, אבל המהר"ל אומר, משם קיבל אסב כוחו, והוא עומד פה את אסב, כידוע, המהר"ל לא היה חובב כזה גדול של אסב, כן, זה פלא, אתה רואה את הפרק הזה, אתה אומר, וואו, אסב זה היה דמות, איזה אסב, היה זריז במצווה הזאת יותר מכל אדם, והוא מביא את המדרשים הטובים על אסב, הוא שכח שיש גם מדרשים רעים על אסב, כן? משמש את אביו בבגדי מלכות, נכון? רש"י לא כתב כך, רש"י רק בפרשה כתב שהיה צד את אביו ברמאות, לא שהיה, נכון? פתאום שכח את הכל המהר"ל, שכח את כל מה שעבדו בנצר, מה הוא כותב על אסב, ושכח הוא מסביר את אסב שם בסיר של יום כיפור במדרשת של התשובה, אלא מה הוא רוצה לומר? זאת אומרת, ודאי יש דברים טובים, ודאי הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך במציאות טוב, שיש לוח שני, שיש חמש דיברות, אולי שש דיברות תחתונות במובן הזה, שאפשר לנתק אותם מהמקור ולחיות אותם ולעשות אותם במלוא המובן של הדבר הזה. כן, אבל זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כי אז לוקחים רק את מידת הדין במציאות. עשיו זה דין, מה זה דין? דין זה אומר, ככה צריך להיות, ככה זה מתבצע מול עיניי, לא סוטה בכלל מהדין. כן, אז האדם הבלתי הזה, דמות מופלאה, ודאי חזל מביאים אותו כדי ללמוד דבר גדול, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, 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 כל הכבוד שקיבלת ההורים, אבל מה השכר שלך? כסף, לא, שכר שלך זה פרה אדומה. מה פרה אדומה? מה נעשה עם פרה אדומה? סתם פרה, תלך כמה פרות יש לי ברפת. פרה אדומה זה חוק. לא טוב לחיות רק בדינים בכיבוד הורים, אם אתה לא מבין שיש חוקים מעל זה. נכון, יש לו איזה משפט פה במהר"ל, אני לא מחזיק עכשיו, הנה פה בקצי זה קכ"ח שמאל למעלה. משפט וחוק הם מתחייבים זה מזה ונתלים זה בזה כאשר ידעו לך כי אני... אדם הבנתינה צריך ללמוד את זה, אחרת חבל על הזמן שיהיה אדם בנתינה. אדם בנתינה זה דמות מופלאה, ובתנאי שהוא יבין שיש דרך לפרה אדומה. אם הוא ייתקע במשפט, אוי ואבוי. לכן זה דבר ידוע חוקים, זה דבר מופלא, מתחייבים זה מזה. אם אתה מקיים משפט בלי חוקים, מה רע? יהיה משפטים, למה זה מתחייב זה מזה, נתלה זה וזה? לא, אם אין משפט אין חוק, אם אין חוק אין משפט, זה לא שווה שום דבר. כי אתה מקיים את עולם המשפט רק כפי שהמשפט מתגלה לך בשכל שלך בסוף. אבל כשהשכל שלך לא יראה לך, אז לא. עשיו זה הדוגמה, נכון? כשאנחנו רוצים להביא לעשיו תורה, מה הוא אומר, מה כתוב בה? ראינו זה בפרק א' של הספר. כתוב בה, לא תרצח, לא תרצח. זהו, מה, לא תרצח? מה, זה פחות מכיבוד הורים, מה, אתה לא יודע שלא תרצוח? לא תרצח, זה כבר לא מקובל לסן. למה? כי זה אין חוק. אם אין חוקים, אז המשפט בסוף לא ישמע שום דבר. לכן הכיבוד הורים של עשיו זה דבר מאוד 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 בעייתי. אדם הבנתינה זה דמות, נכון? המהר"ל בכלל רוצה להגיד לנו שאולי זה לא אדם מסוים, זה סוד. כן? יש מישהו כזה, יש מודל כזה, יש תפיסה עולמית כזאת, עשיווית כזאת, שהם הולכים על פי מידת הדין, על פי השכל, זה דבר נהדר שהמצוות, הם יורדות לתוך המציאות התחתונה, שאנחנו כולנו מבינים אותה, מבינים את ההיגיון שבה, מבינים את הסדר שבה, זה דבר מדהים.
שומעים, כן. אז זה הבירור, אני חושב שפרק ממלא שמרן מאוד מאוד התאמץ להדגיש את הפערים בין הרי של חיפה, להדגיש שהסדר הנכון האלוהי, שכשאנחנו יורדים לחמש התחתונות, שמרן כידוע לא מסביר אותם, את חמש התחתונות, אין לו עניין להסביר אותם, כי ברק השתקפות אולי, טוב, הוא קצת הסביר אותם דרך פרק מ"ג ואילך, אבל אני קצת במובן מסוים השתקפות של המדרגות העליונות, כי המדרגות העליונות זה הבירור של השתלשלות של המפגש שלנו עם האלוהות, איך אנחנו מתחילים באנוכי העליון הזה, ומצליחים בפועל לחיות את זה בדרך השכינתא דאתיא. דרך הופעת השכינה, דרך האימא שלנו, המפגש שלנו עם המצוות התחתונות, איך אנחנו יד ביד עם הקדוש ברוך הוא מקיימים את העולם האלוהי בתוך המציאות הפרטית הקטנה. אבל פה צריך יהיה להסתייג בדבר הזה מאוד, או להיזהר בו מאוד, שלא חלילה ידע יהיה טעות בדבר הזה, שאנחנו ננתק ונפריד בין דברים שמתחייבים ונצלים זה מזה. לכן אמר חוזר על החוק והמשפט, שאתה יכול להבין את שבת ואת כיבוד הורים בשני המובנים הללו. אתה יכול להבין ששבת וכיבוד הורים, כמו שהתבר כל הזמן, זה המשך ישיר של הופעת העילה דרך הפרטיים. ואתה יכול בטעות להבין, כמו שהמחילתא אומרת, שזה חוק משפט, זה שני צדדים מנותקים לחלוטין ומזה, ואין אין שום קשר, ואז אני שייך למשפט, לא לחוק, אני שייך לדין, לא למעל שמעל הדין, אם יש דבר כזה אחר מן הדין. אתה יודע שהגמרא, מה כאילו סלומה נמנע מנתינה, כאילו, אז דווקא הרב אומר ששם תמונה סכנה. הגמרא לומדת, מייחד כמו לורים, לא נמנע מנתינה.
מצוין, עושה את זה טוב מאוד, עושה את זה נהדר, ברמת ההבנה שלו, רצת את זה ברמת ההבנה העליונה, אבל דרך המעשים שזאת אומרת, כשזה בא מרמת ההבנה העליונה, חשוב לקיים את זה בפועל באותה מדרגה. יעקב, שהוא גם היה למד מאברהם אבינו ואת כל העמידות ואת כל ההשתלשות האלוהית, הוא לא צריך להגיע לכיבוד הורים המעשי של זה.
המהר"ל זורק את זה כאן
פעם,
שכאילו הגויים יותר טובים מכיבוד הורים מאיתנו.
למה? כי אצלם זה לא מסכת לומד, שמה שאתה מבין מסכת שלך, מה שאתה מבין שזה דין, שזה חובה, שאי אפשר בלי זה, אז הרבה יותר קל לעשות את זה כמו שצריך. מה שאתה רק מבין, כי זה חלק מההשתלשות האלוהית, שדרך עבודת ההוא, דווקא דרך הפרט, זה היה מאוד גדול שמור. לכן פתאום מידת כיבוד הורים יכולה להיות פחות טובה. אם היא היסוד, אישה מלך יסר כוחו, אם היא המקור, אם היא ה... מה, בלי זה אין כלום. אם זה רק חלק מתוך נדבך שלם של הופעות, של מצויות, בסדר, אז אנחנו קצת תפספס בזה. לכן תלמד מהם את הצד המעשי. אבל איך סיפור דם בנתינה נגמר? בתנאי שאתה מבין שזה הכל נובע מפרה אדומה, הכל נובע מהפיקים. אז לכן זה נתלה בזה ומתחייבת מזה. צריך לדעת שבתוך עולם התחתון יש לנו בעל מאוד מהגויים במובן של קיום המעשי שלנו.
אבל גם נראה לי כאילו רוצים שנסתכל לזה בצורה שכלית, כאילו כאילו לא רק מעשית מה אני עושה ועשה, אלא זה מכנס שנייה.
איך עשה הקדוש ברוך הוא את עולמו? בצורה כזאת היא שכל אנשים שעשב מן העילה העליונה, זה בסוף שיכול להתחבר לגמרי, צריך לתחתון. קשה מאוד לעשות נקודת החיבור. שם היא הפעם. לכן הדיבר השישי הוא הקשה. קל מאוד לקחת אותו לצד התחתון, לשאוב ממנו. צריך לעבוד מאוד קשה כדי להצליח לחבר אותו ללוח הראשון, לכן נאמר בלוח הראשון. זה להבין שגם, ומתוך זה כל הדיבור שם נפגוש בהמשך. כל השתקנו, נכון? אמרנו, אנוש להשם לא תרצח, לא יהיה לך, לא תנאף. כל מקבילה, השתקול של הביטויים האלה. למה לא לינוף? פשוט למה לא לינוף? לא, אתה מבין שבניאוף הזה, מחטאתי לאלוהים, אומר יוסף לפוטיפר. מחטאתי לאלוהים, זה לא רק עכשיו שאני נאפנו ואדוני וכולי וכולי, לא, מחטאתי לאלוהים. זה הרס של כל אלוהי לך, זה במובן הזה עבודה זרה נוראה, כי זה ניתוק בינה דבר לגובו.
כאילו זה מה שאנחנו אמר, שהרבה יותר קל לכבד את האבא מלכבד את האמא, אם הכיבוד הורים מכיבוד של אבא, זה הרבה יותר קל לכבד.
מה טובה. מכאן המהר"ל, נגיד בקצרה, רגע, לא, משהו חשוב שלא אמרנו, לפי זה אפשר להבין את שיטת השמיניות בתורת תפארת. כי אמרנו כמה פעמים שיש מסורת, לא מסורת אבל ככה, אני חושב כולם אומרים את השם הרב זוזי קרן חיים, אני לא יודע מה היה לו מקור לדבר הזה. כאילו, אלטמן, לא, העולם מדבר שגם הבן של הרב זוזי אמר לו את השם הרב זוזי וזה. אבל גם כתוב, אלטמן משמע, לא חושב ככה, נוח סדר זה. גם ראינו שאתה מסתדר בסך הכל במעבר, שסידר את השם הרבי שמינה, ואז יוצא שהחיתור בין מ' למ' א' הוא מאוד מובן. כי אם אתה להתאפר לשמיניות, עושה שפרק מ' עושים הדיבר החמישי, עושים הקדע החמישי. אבל עכשיו אנחנו מבינים בעצם שבעצם עד פרק מ' זה היה תנועה ממעלה למטה. זה היה משפט שירות האלוהית ממעלה למטה, איך הקדוש ברוך הוא פונה אל המציאות. ומפרק מ' משם יונק יסף כוחו, זה בעצם הבנה של איך אנחנו עכשיו צריכים גם מתחתיות הארץ להתחבר לדבר הזה. לא רק להבין וכו', אלא גם להתחבר לזה לגמרי מצידנו. ויכול להיות שזה הבנו עכשיו בפרקים הבאים. הפרק 42, פרק הקצר ביותר בספר כידוע. מהר"ל כתוב להסביר לנו שחמישה דיברות אחרונות לא כתב טעם, כי הם לא עומדים, ונראה לי שהדגש שלא כתב טעם מבחינת המהר"ל, זה כמו שדיברנו עכשיו פרק מ"א. הם לא עומדים בפני עצמם. אל תהפוך כל דיבר ודיבר פה עכשיו ליסוד בפני עצמו, אלא כולם יונקים מהדיברות שמעליהם, או יונקים אחד מאחד, או שכולם יונקים שיטת המהר"ל כידוע שיש נקודה שביעית מרכזית, כמו שבער בעצמו פה פרק כמה פעמים, ויש שישה צדדים שמקיפים אותה, אז כל הדיברות התחתונות יונקות ממדרגת השבע, אבל הכוונה היא, אל תהפוך אותם למקור, אלא אחרי שיש השתלשלות במקור העליון לפרטים הקטנים, אז בכל פרט ופרט, זה אני הייתי
בטוח. לא, הוא אומר שיש סיכון טעם אחד, לא?
כן, כולם באותה מדרגה. כולם מאותו יניקה.
אבל למה לא כזאת טעם שלהם? לא הבנתי את התשובה הזאת.
כי הטעם...
טוב לי לטעם, לכל החמש.
הטעם זה או, אפשר להגיד לשתי הבנות, או כל אחד לפי המקבילה שלו, או שכולם יונקים ביחד מהמקור השביעי שממנו הכל. זאת אומרת, מכיוון שהעילה מופיעה בתוך המציאות התחתונה, זאת תחתונה אלוהית, אז עכשיו אתה צריך לשמור את הסדר במצוות הלא תעשה האלה של הסדר האלוהי בעולם התחתון. אני האמת שתמיד ציפיתי שיהיה פה עכשיו המהר"ל סדר, נכון? הרי המהר"ל שיטתו שיש נקודה שביעית ויש לה שישה צדדים, ימין שמאל קדימה אחורה מעלה מטה. זה היה לי ברור שהמהר"ל יגיד, אולי הוא חומר באיזה מקום, לא יודע איפה. כל הספר הגדולה שעוד לא נכתב, לא יודע, ששבת תהיה נקודה שביעית, אז יסביר לנו איך כל אחד משש צדדים עוד עשה בו.
זה כנגד אחד הצדדים, נגיד לא תרצח לשמאל, וכבד אביך זה ימין, ולא תגיד זה וכן הלאה. אז זה פשוט שאפשר לעשות אולי לבד, אבל זה לא יאמר לי. וכך הוא יסביר גם פה, גם יסביר את עשר המאמרות של תחיית העולם ככה, וכבר מכות מסתובב, צריך להסביר ככה במערד. מערד נמנע מכל הדבר הזה, כי נראה לי שזה לא נקודה מבחינתו כרגע. הנקודה הייתה לבאר שהדיברות העליונות מבארות את הפנייה מהעילה לעלול, והדיברות התחתונות עניינם להסביר איך זה מתחלל במציאות, איך זה מתקיים במציאות. מתאחדים, מתקשרים ביחד לחיות מציאות נכונה כדי שאפשר יהיה להופיע, עד כדי שהוא פה נותן לדגש מעניין, לא יודע, לא יודעת אותו לעומק, של הבית והאישה, זאת אומרת, אישת הבית, כל דברים פשוטים, ואתה צריך להצליח לחיות במציאות לפי ההשתקפות העליונה הזאת שמופיע.
כן, זה השוואה כזה בין האישה לגניינים. שוואה שאנחנו פחות...
אני אקדים את בית קודם יכול להיות שעבור. לא, זה לא מצד תחתונה טכנית, זה לא מצד הערך העליון של האישה, כמובן. מצד איך אתה מתנהג טכנית בתור המציאות עכשיו בדברים האלה. מכאן המהר"ל עובר להשלמת הדברים, לסדרת פרקים שמתדבר על החילופים מדיברות ראשונות ודיברות אחרונות. אשר ידע בפרק, זה בעצם אין שכם מה שאתם אומרים, כי היחס בדיברות ראשונות לאחרונות במהר"ל, שזה היחס בין בעצם 4 חומשים לחומש חמישי, זה בעצם היחס בין לוח ראשון ללוח שני. זאת אומרת, המהר"ל רוצה לברר את היחס הזה בין הצד הימני שצד קובע לעילה לבין הצד העלולי. המהר"ל מונה הרבה הבדלים, זה ממש מדהים לראות איך המהר"ל יורד לפרטי פרטים, אדמים איתנו יצאנו לשבת על עשרת הדיברות, סמן ממש כל וב שהשתנתה, ויש המהר"ל ראש לסוף בשרים עליונים, יורד עד לפרטי הפרטים, להסביר כל רע וכל שינוי וכל פסיק. אבל לא כל ההבדלים הוא ציין פה, חלק הוא ציין לא הסביר וחלק הוא בכלל לא ציין פה, הוא ישיר בהמשך הפרטים עוד לעסוק בדבר הזה. אבל פרק מגיעים לו עסוק בעיקר ולהסביר את היסוד שיש בין משנה תורה לבין שאר התורה, מתוך זה את ההבדל בין לוחות ראשונים שמופיעים ב שמות לבין לוחות שני שופים משנה תורה, ותוך זה זה יסביר גם את היחס בין 5 דיברות ל-5 דיברות קצת באותו עיקרון. אז המהר"ל זה להסביר את זה מביא מהגמרא מגילה שיש שני...
אני חושב שסתם שהיה כאילו כללית, גם המהר"ל אמר את זה לפני זה, אבל וגם אני רואה איזה משהו בגמרא, אבל לא הבנתי איך זה כל כך פשוט שדיברות של יתרו של בית חנן זה לוחות ראשונים ולוחות אחרונים. איפה זה הגיע השאלה הזאת?
איך כמה לוחות ראשונים ולוחות אחרונים?
יש
שם חלוקה הזאת שלה, כאילו...
כן.
כן, בפרק מגיעים אל כתב?
בפרק, לא, בפרק
מדי.
פרק מדי, זה ממש כתוב מפורש. כי שם מדבר על לוחות שנשתברו, ואז אומר, דיברות השאלות הדיברות האחרונות שהשתנה בהם, שלא כתוב בהם טוב. וזה הגמרא הוא נקבע.
אז אני אתחיל באמת מה שאומר פרק לבדי. פרק לבדי מה אמרה לתחיל בעצם? אמרה לתחיל שדיברות ראשונות, לוחות ראשונים, זה הלוחות השלמים. נכון? זאת אומרת, מה שהוא אמר שם על ה-40 צדדים, 5, המגרש שחלק בדבר הזה, זה הוא דיבר את הלוחות ראשונות לכאורה. שזה היה לוחות והנקודה העליונה שלהם. למה זה קשור פרשת יתרו? כי פרשת יתרו, אז זה היה תיאור של סדר הדברים, של הארציני, של יום שישי, של ועשיבה. נכון? שם כל הסדר של ההשתלשלות של הפסוקים, מתאר שהם מגיעים בחודש הראשון, בחודש השלישי, מאחד לחודש, הם מגיעים, ואז יש שלושת ימים, כל הפסוק של חז"ל, ויש ועשיבה, יש שם את ציטוט הכרונולוגי של תיאור הדברים, כפי שהם קראו בה, לכן ברור שהתיאור של שמות זה התיאור של הלוחות הראשונים.
כן,
עכשיו
זה
לא
חושב,
אבל היה אפשר לשאול, מי אמר שבבית חנה זה הלוחות השניים? אבל מסתום אומר אמר, אתה רואה שזה הלוחות אחרים עכשיו, זאת אומרת, יש שינויים, אז למה יש שינויים? הלוחות השניים, זה היה שונה.
כאילו למה להגיד שלא רצים מישהים, מה אפשר לומר שזה משה רבנו, איך שהוא מסביר.
באמת שאם לא נדרק פרקים עם גיון שחר, אבל כאילו נראה להם הרבה צלגים יותר מזה. יש ממש לוחות ראשונים, לוחות שניים, לצד הנועית עם המקה, וזה כבר 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 נראה שמה. למר המערד יש שני הבדלים גדולים במשנה תורה לבין שאר התורה. האם זה למר פי הקדוש ברוך הוא מפי משה, האם זה למר שלום רבים או שאני אחיד. למר המדייק, מה זה מפי משה מפי עצמו? זה לא שמשה מפי עצמו זה הפקרות גמורה, אלא זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן דבריו בפיו ממש, אלא שמשה הוא השליח שמדבר כשר צבא לא משליח. זה לא שמשה מפי עצמו מה שדברים לעצמו. הקדוש ברוך אמר מה להגיד, והוא אמר את זה, אולי סגנון שלו, ודאי הוא חזר על הדבר של הקדוש ברוך הוא. אבל שער התורה זה אומר שהשם שם בפיו. כי יש מדרגות, כי את עשרת הדיברות השם בעצמו אמר. שער התורה השם שם בפיו. ואת משנה תורה זה דבר שלישית, שהשליח אומר מה שצבא לא משליח. המהר"ל מדגיש שלושה צדדים בביאור הדבר הזה, מה היחס מפי הקדוש ברוך הוא ומשם פי עצמו. נכון, זה בפסקה שצריך למידה לפני שמאל, פסקה שמתחילה את הגמרא מגילה, והמהר"ל מתחיל ככה. הוא אומר ביאור ראשון, ההפרש שיש, שיש שתי בחינות, בחינה אחת מצד השם יתברך, ובחינה שנייה מצד ישראל והמקבל. בחינה מיכול מצד הנויטן, בחינה אחרת מצד המקבל. שהמקבל צריך יותר פירוש וביאור. המדרגה הראשונה אומר המהר"ל, שלמה יש שתי תורות, תורה ושני תורה, מתוך זה למה יש שתי דיברות, כי צריך פירוש וביאור של הדבר הזה. המקבל לקטנותו, הוא לא יכול להבין את המקור האלוהי כמו שהוא צריך, ולכן צריך הסברה. הסברה, פירוט, ביאור, גם כשהמהר"ל חלק בדוגמאות נותן ממש הסברה מדויקת, איך בכל שינוי ושינוי, גם כשזה עריכות או גם כשזה קיצור, זה הכל בא כדי שהוא יבין יותר טוב. למשל, אם ירד מהכל תמונה אבב ירדה, זה כדי שהוא יבין יותר טוב מה זה פסל. ואם יש תוספת, זה כדי שהוא יבין יותר טוב על מה מדובר. אז לפי זה, זה לא רוצה של המהר"ל. אז היחס בין החומשים, בראש ובראשונה בא להדגיש את הפער העצום בין הנותן לבין המקבל. שני עולמות שונים. יש עולם שנותן, יש עולם שמקבל. זה לא אותו דבר, מה לעשות? מקבל עולם לא יתן. אבל אז המהר"ל אומר, ועוד תדע, לפי זה בקופ למדבד באמצע ימין, ואז הוא אומר, פירוש בדיוק הפוך. גם שזה כדרכו של המהר"ל כבר לא עוד פעמים, כשיש שלושה פירושים, אז פירוש אחד ילך ימינה, פירוש שני ילך שמאלה, ופירוש שלישי יחבר ביניהם. פירוש אחד יחזיק, פירוש שני יחבר, פירוש שלישי יסביר איפה שגם מדלה גם חיבור. ובפירוש השני המהר"ל אומר, ועוד תדע, כי התורה היא הברית בין השם עם בארון ישראל. והברית הוא מחבר, אז זה לא בא להבדיל, זה בא לחבר דווקא. כן? איך אפשר שיהיה מקבל ולא ניתן? צריך לחבר אותם. אז עד עכשיו היה כתוב לא ככה, עד עכשיו היה יש את הלוחות של המקבל, המקבל בשלו, יש את הלוחות של הנויטן, יש את התורה של הנויטן, ניתנה תורה אחרת בשביל הנויטן, יש תורה אחרת בשביל המקבל, שהמקבל יסבר לו הדבר. הוא אמר, לא, צריך את שני הצדדים, כי לכך היו שני לוחות הברית גם כן, ולא היה לוח אחד, כי צריך נותן ומקבל, אבל אז מחברים אותם, שני הלוחות הללו ודאי מחוברים, ולכן אומר גם, שני תורה בלשון יחיד נאמרה כדי קוראו על המקבל, לאחד ולקשר את הסגי איש אחד. אז דווקא לפי זה כל המהלך הזה בא לחבר את קוראת הברית ומקבל את הברית. אז זה ממש פירור אחר לגמרי, האם המטרה של תורה זה להדגיש את ההבדלים בין העולמות.
למה הראשון זה להדגיש את ההבדלים?
יש עולם עליון ויש עולם תחתון. העולם התחתון לא יכול לחיות לפי העולם העליון, אז הוא צריך שיקוף, הוא צריך התאמה, הוא צריך הסדרה של העולם העליון כדי שגם בו יוכל לחיות, אבל לפי המדרגה שלו. הוא לא יכול להגיע לעולם העליון, והעולם העליון ירד אליו בצורה אחרת. הוא יישאר בעולם התחתון שלו. אז יש עולם עליון ויש עולם תחתון, ככה נמשיך לחיות. הביאור השני הוא בא להגיד שלא, צריך לחבר בין העולמות, אל תשאיר אותו שם. אז תן שני לוחות הברית, תן גם את זה וגם את זה, זה הכל תורה אחת, כדי שבהם יהיו ביחד. אז לפי זה, לפי הפירוש הראשון, דווקא בא להדגיש את הפער, יש ארבעה חומשים, יש חומש אחד, יש לוחים, יש לוח שמאל. הפירוש השני בא דווקא הפוך, יש תורה אחת שמוכרת גם את זה וגם את זה, יש עשרת דיברות אחת שמוכרת גם את זה וגם את זה. והביאור השלישי, הוא חוזר להסברה הסודית של כל ספר תפילות ישראל, שכידוע, באדם יש שכל ויש גוף. כמו כך הוא אומר, שני תורה מצד המקבל החומרי, וכל התורה מצד שהוא בעל שכל. תבין הדברים שהם דברי חוכמה. כלומר הוא אומר, זה דברי חוכמה, דברים עמוקים כמובן, אבל נראה שכוונתו שבאמת יש שני צדדים במקבל. הצד אחד במקבל זה הצד השכלי, הצד השכלי הוא יכול ללכת ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל יש צד גופני, והצד הגופני הוא לכאורה תחתון, גם הצד הגופני, גם הוא צריך לקבל תורה ולרומם את המציאות הגופנית התחתונה. זאת אומרת שגם הצד הגופני, שלכאורה הוא יכול רק לקבל איזושהי הכוונה לפי מדרגתו, גם הוא שייך לתורה, גם אותו התורה תרומם. זאת אומרת שתורה יורדת לעולם, מטרתה להרים את כל המציאות אליה. האדם עכשיו, באשר הוא אדם, וזה אולי קשור באמת לשמיניית הפרקים הזאת שעסוקה יותר בהתרוממות מסתור של האדם, בתנימה ממטה למעלה, גם הגוף חמוד של האדם, מתוך העובדה שיש שכל, מתוך העובדה שיש תורה, ילך ויתרומם לקראת האלוהים. אז במובן הזה חומש שמות, נתינת התורה הראשונה הייתה יותר מהמעלה למטה, וחומש דברים עכשיו עוזר גם לצדדים התחתונים ביותר, גם לצדדי הגוף, נתינים לצדד דברים יותר, ללכת ולהתרומם ולהתחבר גם אל המקור האלוהי העליון. לאור זה אומר המהר"ל, עכשיו שאני את כל החילופים והשינויים שיש בין התרשיות,
כל דבר אנחנו עושים, כל פרט ופרט בהסברה פשוטה, הכוונה שזה בא רק לבאר, אבל בהסברה עמוקה הכוונה שזה בא לחבר. נכון? המר"ן מסביר אופן פשוט כל הביאורים, הוא אומר, הכל בא לבאר, כן? הכל בא שהוא יבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל באמת עומד מאחורי זה עומק יותר גדול, שזה לא רק מבאר לעולם התחתון, זה עוזר לעולם התחתון להתחבר. למשל, אחד מהמקומות שהמר"ן חושף את זה, לגבי השור והחמור, כבר לקראת סוף הפרק, שם הוא אומר ש... למה במשנה תורה יש גם את הפירוט הזה, שכתוב לא רק בכל בהמתך, אלא גם שורך וחמורך. אז אומרת, המר"ן מתחיל ואומר, הכל תוספת ביום. ככה הוא משנה תורה, תוספת ביום. אבל אחר כך הוא הולך ומסביר את זה במדרגה יותר עמוקה. למה כתוב לאדם שורך וחמורך, כשור והחמור שעושה בהם האדם, קרובים אליו מעבדו ועמתו. זאת אומרת, יש פה מדרגה שעכשיו עוזרת לאדם להתרומם, לא רק תוספת ביום שתדע לך מה זה כל בהמתך, שהכוונה שורך וחמורך, אלא גם מצד המקבל עכשיו, איך עוזרים למקבל להתרומם? כי קורה פה דבר מופלא. מה יותר גדול ממה? אבן או שור וחמור? ברור שמצד הרבת אלוהי אבן זה יותר עליון. מדרגת המדבר כידוע, היא מעל מדרגת החי. לא יעלה לדעת הפוך. אבל כאן אומר המר"ן, מצד האדם יש מבט סובייקטיבי כזה תחתון, ששור וחמור שעושה בהם האדם, הם קרובים אליו יותר מעבדו ועמתו. אז זה הסתכלות עמוקה מצד מדרגת המקבל, איך המקבל עכשיו יכול לך להתרומם לדבר הזה, כי בהמתך שורו וחמורו הם לטוב האדם נחשב לו לעם יותר משאר בהמתו ואין לו מעבדו ועמתו, אז זה נחשב לו יותר. אבל בכל זאת את כל הדבר הזה צריך עכשיו לרומם, ולכן המהר"ל אני חושב רוצה להסביר כאן או לרמוד שבעצם בכל השינויים החלופים עליו, שיש בין דיבר ראשון לדיבר שני, שיש בין תורה לבין משנה תורה, אז יש דרישה מהאדם לא רק לבאר לו, אלא אגבי הביאור הזה עכשיו לתת לו את הכלים ללכת ולהתרומם. אני חוזר רגע לפרק ממה לפפר, בין חלק א' של פרק ממה לפפר לחלק השני. אם אני ניגש לחלק השני מצד עצמו, אז אני יכול להתעקע. לכן הקדוש ברוך הוא בנה את התורה בצורה כזאת שתעזור לאדם להבין איך המשפטים יכולים להתרומם למדרגת החוקים, איך האדם יכול לבוא מהצדדים התחתונים, מהצדדים השכליים שהוא מבין אותם, וללכת ולרומם את כל המציאות. ולכן עכשיו אם אנחנו עוסקים במצוות השבת, מצוות השבת זה מצווה עליונה, האדם צריך ללכת ולהתרומם לשם עם כל כוחותיו, עם כל כליו, גם עם הצדדים היותר תחתונים. לא יודע, מר"ן יסביר לך מספיק, אתה בעוד שזה דבר עמוק, תבין אותו מה שאמרנו, פשוט דבר קורה על המקבל. קצת נתקע כאילו פה בהסבר העמוק לדבר הזה. אבל נראה לי שכוונתו, שהמקבל הזה בעצם מקבל בשבילו משנה תורה מה? כאילו שיבין מה השם שם אמר לו. הבנה בסיסית. הרבה יותר מזה. המקבל הזה מקבל תורה עכשיו כדי שהיא תוכל להשפיע על לשון נכון. כדי שהיא תוכל לרומם אותו. כל התורה כולה בנויה בעצם, אומר המהר"ל, על שני צדדים. יש צד אחד אלוהי עליון, אתה נפגש כאן עם משוואות המציאות, עם המקור בכבודו בעצמו, ומתגלה עליך דרך עילות פרטיות ודרך מציאות אלוהית עליונה. אבל חשוב מאוד 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 עכשיו לעבור לשלב השני. השלב השני זה שלב העיבוד, זה שלב ההתרוממות ממטה למעלה. זה השלב שבו האדם מצליח לקחת את כל עומר חייו וללכת להתרומם מצידו. כי האדם, מדי שמר, האדם אינו נבדל לגמרי, רק הוא אינו אישי. כן, לאדם יש בעיות, יש לו חסרונות, ודאי, אבל האדם צריך עכשיו לקבל כלים שיעזרו לו איך הוא יתרומם. לכן, אחרי המדרגה הראשונה, נחזור לפרק למדי שהזכרת, שם אין טוב, כי זה לא טוב למציאות. זה מאוד מאוד עליון, זה לא טוב למציאות, אני לא יכול להתקדם, אין למה ניתן לך. אבל עכשיו, אחרי שאדם דיבר שנתנו לוחות שניים, ניתן משנה תורה, ועכשיו האדם יכול להיות טוב, יכול לקבל את הכלים שמתאימים למציאות, והיה רואה כי טוב מצד המציאות. אז עכשיו, הוא ככה אומר פה לקראת סוף הפרק, את הדמדיס את הדבר הזה, עכשיו אפשר באמת לעשות טוב במציאות, עכשיו אפשר ללכת ולהתרומם, עכשיו יש לי את הכלים שלא היה לי בהתחלה, לכן יכול להיות שבהתחלה מיד נפלנו בחטא העגל. איך נפלנו בחטא העגל? כי לא נפגשתם במקור אלוהי עליון, כן, אבל לא ידע לפי שעות עם זה. ועכשיו אחרי שקיבלנו את התיקון לחטא העגל, זה בעצם המציאות המתאימה לנו, זה שגם אנחנו נחל אחד ברובד הזה. לפי זה אני לא יודע אף פעם אפשר לדעת מה אבאמין האלוהית, מה הקדוש ברוך הוא חזר וכו', אבל איזה אבאמין האלוהית כזאת שהם מקבלים בלוקות הראשונים והחיו במדרגה העצומה הזאת, ושיטת המהר"ל כפי שאומרת פרק ל"ד, כפי שהוא ביטא אותה גם פרקים לפני כן, של הכל זמן ועת וכל חפץ, נכון, זמן היה לאדם לחטוא וכו', שהחטא היה חלק מהמציאות, זאת אומרת לא היה שום ברירה אחרת. לא יכול להיות שלא יחטאו אחרי הלוחות הראשונים. למה? כי הלוחות הראשונים זה משהו עליון, אבל האדם במציאות נשאר בלי קיים. לכן ברור שאחרי הלכות הראשונים יחטאו, וברור שיצטרכו לחזור בתשובה, ברור שיצטרכו לקבל לוחות שניים שיותר מתאים למציאות התחתונה, לא שזה דטרמיניזם במובן הזה הפשוט של הקדוש ברוך הוא אמר לחזור, אלא במובן של המערל, המציאות הזאת שמובילה, מה אפשר לעשות, אין לנו תלונות של המציאות הזאת. אבל המציאות הייתה כזאת, חבל שקרתה, שאפשר היה לחטוא בצורה אחרת, להשאיר את החיסרון בצורה אחרת, כן, אדם הראשון יכול לחטוא, היה לתת מילדים לה בצורה אחרת. אבל הכוונה היא שהמציאות היא חסרה. ולכן חייבים לבוא לוחות שניים, ועל בסיס זה המערל הסביר עכשיו הולך להמשיך פרק מדד וחוזר לצוות השבת באריכות, לזכור ושמור, שזה בעצם לא דבר עדיין פרק שלנו וכולי. המערל המשיך במובן הזה שחייב להיות שני לוחות, חייב להיות שני דיברות, חייב להיות תורה ושני תורה, כי האדם מצידו חייב לקבל גם תקן של מצד המשכן כדי שיוכל להיות להתרומם מצידו. בסדר? אולי אני רוצה להמשיך עד חנוכה לגמור את זה, ואז נראה איפה הציבור, כל אלה שחזרו ויראו איפה כל אחד נמצא, ואז אנחנו נתקדם בין חנוכה לפסח. בסדר? כי בלב כי אנחנו באמצע מהלך, אני לא יודע איך שנעצור עכשיו, לא נשאר, לא נשאר. אז כאילו נעשה שבוע הבא את הרבה.